השבת נוציא בעזרת השם יתברך שני ספרים. ספר אחד, בספר הראשון נקרא פרשת שמיני, ספר השני נקרא פרשת פרה. לכאורה, אלו שתי מצוות שונות. פרשת שמיני זה פרשת השבוע על הסדר של ויקרא, ופרשת פרה חנה לתהורה של ישראל לפני פסח, כדי שיספיקו להיטהר ולהביא קורבן פסח. לכאורה שני דברים שונים. אני חושב שיש קשר רעיוני בין שני מאורעות, בין שתי הפרשיות, בין פרשת שמיני ובין פרשת פרה, יש עניין אחד וקשר ביניהם. נתחיל במילה ויהי. ויהי ביום השמיני. מהו היום השמיני? אומר רש"י, הוא ראש חודש ניסן, שנטל אותו היום 10 עטרות, כיוון שבו הוקם המשכן. אז הוא נטל 10 עטרות אותו היום. איזה, מה קרה באותו היום? לפי דעה אחת, אז העולם נברא בניסן. לפי דעה אחת, העולם נברא בניסן. אז אותו יום הוא ראשון למעשה בראשית. אחר כך זה יום ראשון, היום הראשון שבו הקריבו הנשיאים בחנוכת המשכן. ואהרון נכנס לכהונה, אהרון ובניו, אז הוא ראשון לכהונה, שעד עכשיו הייתה עבודה בבחורות. וגם התחילה העבודה בבית המקדש, קורבן התמיד. אחר כך אנחנו קוראים בהמשך הפרשה, שבאותו יום ירדה האש מן השמיים, כמו שאומר משה לאהרון, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויירה עליכם כבוד השם, ואכן כתוב שם, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, ויירה כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. הרי שירדה אש מן השמיים. אז זה היום הראשון לירידת אש מהשמיים. וגם כן, כבר התחיל הסדר של עבודת המקדש ואכילת הקודשים. אוכלים את הקודשים במחיצה לעצמו, כלומר קודשי קודשים נאכלים בקודש, וכמו שקודשים קלים נאכלים בכל ירושלים, אז גם נאכלים בכל המקומות, נאכלים גם קודשים קלים. ובו ביום בירך משה, בירכו את עם ישראל כולו, כן? יש ברכה שבירכו את עם ישראל כולו, וזה ראש חודש ניסן שהוא ראשון לחודשים. אז 10 עטרות נטל אותו היום, ואמרו חז"ל במדרש, ויהי, אין ויהי אלא לשון שמחה, שהייתה שמחה לפניו כיום שנבראו שמיים וארץ. אין ויהי אלא לשון שמחה, שהייתה שמחה לפניו במרום, כיום שנבראו שמיים וארץ.
זה נפגש בארץ אחר,
כן, כן. נכון, בהחלט, אני מסכים. ויש במדרש רבה, במדרש אחר, מה שרבי יצחק אומר, אין ויהי אלא לשון צער. וגם לזה יש ראיות. ראיות, כן. אז אם כן, אכן אותו היום הייתה שמחה גדולה, והיה גם עצב גדול, והשאלה אם העצב קשור לצער, אם קשור או לא. אם העצב והצער קשורים לשמחה או לא. כתוב שם, ויקחו, בהמשך הפרשה, ויקחו בני אהרון נדב ויהיו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו עליה אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ואז היה צער גדול לעם ישראל. ביום של חנוכת המשכן בדיוק פגע בקרובה יקדש. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש על פני כל העם הכבד וידום אהרון. דבר נורא ואיום. באותו יום ששרתה שכינה בעם ישראל, באותו היום שזה ויהי לשון שמחה, באותו יום ויהי לשון צער, והשאלה אם השמחה והצער קשורים אחד בשני. והמילה, ואולי כן. והמילה היא בקרוביי. למה השמחה כל כך גדולה? כי הוא כשמה המטרה של בריאת העולם. בריאת העולם הייתה כדי שתשרה שכינה בתחתונים, שתשרה שכינה בעם ישראל. וכשנבחר עם ישראל, השכינה שורה בזמן הקמת המקדש, בזמן הקמת המשכן, ואותו האש, ואותו הענן, ששכן באופן חד פעמי על הר סיני, כשישראל קיבלו את התורה, זה היה מעמד חד פעמי של קבלת התורה, ואז ראו שהשם ירד עליו באש על הר סיני, אבל זה היה מאורע חד פעמי לקבלת תורה באופן חד פעמי. אבל השראית השכינה באופן המתמיד והממשיך, שעם ישראל נבחר לעם סגולה, ממלכת כהני וגוי קדוש, זה בהקמת המשכן, שעליו נאמר, אש תהיה לילה בו עיני כל ישראל וכל מעשיהם. כלומר, האש המתמידה, עמוד האש ועמוד הענן. ועכשיו, לא רק עמוד האש ועמוד הענן, לירדה אש מהשמיים ואכלה את החלבים ואת המזבח. כלומר, זה יום שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, כי יום השראית השכינה בעם ישראל, יש דבר יותר גדול מזה? ובאותו היום הגדול, דווקא שני בני אהרון, הם נענשו. והשאלה, למה הם נענשו? ומה הקשר בין העונש שלהם לבין פרה אדומה? אני חושב שיש קשר, ונענה לשאלה הזאת של בני אהרון, למה הם נענשו עוד מעט, ונפנה לספר השני שנוציא מחר, ובו נקרא פרשת פרה. פרשת פרה, עליה נאמר בספר במדבר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. זאת חוקה של התורה. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, כך אמר שלמה המלך. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, בשר ודם, אפילו חכם כשלמה המלך, כשהוא מנסה להבין את פרה אדומה, הוא לא יכול. אבל מצד שני, אנחנו רואים שאמרו חז"ל שפרה אדומה מחפרת על חטא העגל. פרה אדומה מחפרת על חטא העגל, כך מביא רש"י בשם רבי משה הדרשן, שפרה אדומה מחפרת על חטא העגל, והשאלה במה היא מחפרת על חטא העגל. ואיך היא מחפרת? ומה המטרה שלה? אז כתוב הרי במדרש, רבא מביא, שאל גוי אחד את רבי יוחנן בן זכאי, אתם נראים כמו עושי כשפים, אתם בדיוק כמונו, אתם גם עושים כשפים. לוקחים פרה, שורפים אותה, קודשים אותה, לוקחים את האפר, אחד מכם מזים עליו שתיים ושלוש טיפין והוא היה תמה למת, אומרים לו תהרת. איזה מין דברים אתם עושים, אתם ואנחנו בדיוק שווים, אתם עושים אותם הכשפים כמו אנחנו. אנחנו אם כן חברים אנחנו, אומר הגוי, זה שיחות השלום בין היהודים לבין הגויים. אומר לו, אתם גם עושים כשפים כמו אנחנו. אומר לו, בוא אני אסביר לך. אמרו לו, תגיד לי, היית פעם בן אדם שנכנס לרוח שיגעון? הוא אומר, כן, לצערנו יש אנשים כאלה. הוא אומר, מה עושים לו, למי שיש לו רוח שיגעון? הוא אומר, מביאים עשבים, מיישנים את העשבים, שמים על זה מים, מטפטפים עליו מהטיפול. הוא אומר, אתה רואה? הוא אומר, הרוח הזאת זה רוח השיגעון, רוח הטומאה. אנחנו רוצים להוציא את רוח הטומאה, לכן אנחנו מזים עליו. זו תשובה בשביל הגוי. אמרו לו תלמידיו, הגוי, מה רוצה לשמוע? רוצה לשמוע דבר שכלי, דבר הגיוני. מה נתחיל להסביר לו חוקת התורה? הוא לא יבין פנימיות התורה, הגוי לא יכול להבין. אז יש שתי שיטות, שיטה אחת, לנסות להסביר לו. שיטה אחת, לנסות לגייר אותו. אולי הוא יהיה יהודי, רואים שהוא מתקרב, הוא שואל. תענה לגוי מה שהוא רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע תשובה כזאת, איזו תשובה... חסר משוגעים אני, כך עושים להם משוגעים, עושים להם כל מיני, עד היום יש כל מיני אנשים שעושים כל מיני כשפים. אמרו לו תלמידיו, תגיד, אבל מה האמת? דחית אותו בקנה, אבל לנו מה אתה אומר? אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לשון שבועה, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא מה הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי לכתיב, זאת חוקת התורה. אז זה גזרה. מצד שני, כתוב שתבוא פרה ותחפר על חטא העגל. אז יש כאן לשאול שאלה. אם אתה אומר שזאת גזרה, זאת גזרה. חוקה חקקתי שאין לך טעם. מצד שני, זה מחפר על חטא העגל. אז קצת טעם נתת לי. אז השאלה, אז יש טעם או אין טעם לנו? יש טעם, אבל אני רוצה לשאול, האם הטעם הוא כדי לחפר על חטא העגל, או הפוך, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זה גזרה. אבל קיום הגזרה, עצם העובדה שישראל מקיימים את רצון הבורא בתורת חוקה, זה מה שנחפר על חטא העגל בתור תוצאה. כלומר, המטרה של פרה אדומה זה לא כדי לחפר על חטא העגל. המטרה הזאת חוקת התורה. אם אתה מקיים את זה, סופך שתחפר על חטא העגל, אבל זה לא המטרה. ואיך רואים את ההבדל באמת בין ישראל לאומות העולם? כולם מכירים את הסיפור בגמרא בקידושין שמספרת על דמה בן נתינה, שהוא הטופ של כיבוד אביהם. עד אחד כיבוד אביהם, אמר להם צור, הוא מעשה עובד כהן אחד באשקלון, ודמה בן נתינה שמו, שביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. ומה זה היה פרקמטיה? היה לו אבנים לאפוד, אבנים לאפוד, ומפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא צייר את אביו. לשנה אחרת, לא נקדש ברוך הוא שכרו, נולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. ואמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה? זאת אומרת, הגוי הזה הוא בדרגה שאינו מצווה ועושה. שאלה, יש כאן דבר מעניין. הוא היה לו אבנים טובות ומרגליות, זה שווה כסף. אחר כך הוא קיבל פרה אדומה. באמת, למה הוא קיבל פרה אדומה? חשבתי אולי דבר אחר. היה לו אבנים טובות ומרגליות, אז שכרו יש, הוא ימצא דג, כמו יוסף מוקיר שבת, בדג הזה ימצא מרגליות פי כמה טובות, פי 10, ממה שהוא לא צייר את אביו. או שהוא יזכה בלוטו של מפעל הפיס, או שהוא יקבל אות הנשיא למתנדב מנשיא המדינה, שהוא מכבד את אביו, בתור דוגמה. מה העניין? דווקא, כנראה יש עניין מיוחד שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, ואני רוצה להקביל פה, להשוות או להנגיד פרה אדומה וכיבוד אביהם. פרה אדומה וכיבוד אביהם, שני צדדים נוגדים לגמרי. פרה אדומה, המצווה הכי מובנת. למה הכי מובנת? קראת הטוב של בנים כלפי אביהם, כלפי הוריהם, אפילו גוי מבין את זה. כיבוד אביהם. מה אמרתי, פרה אדומה? כיבוד אביהם, זה רק בנאף אחו של פורים. כיבוד אביהם זה מצווה שאפילו גוי יכול להבין, ומצווה מאוד חשובה, ועליה אמרה תורה למען יאריכון ימיך, זה הגבול של המצוות המובנות. הרמב"ם מחלק את כל המצוות למצוות שכליות ומצוות שמעיות. מצוות השכליות אלו מצוות שהיינו מבינים אותן אפילו אם אנחנו לא היינו מצטווים. ואכן אומות העולם מבינים מה זה כיבוד אביהם, אפילו דמה בן נתינה. הוא היה מוכן להפסיד בשביל זה הרבה כסף של שתי האבנים שהוא היה יכול למכור. אז יש לו שכר גדול של כיבוד אביהם. אז גמרא בקידושין אומרת, תראה מה הטופ של כיבוד אביהם. באותו רגע קם רעש גדול בשמיים. איך זה יכול להיות? מה כל כך? דמה בן נתינה יש לו אהבה למצווה של כיבוד אביהם. מה עם עם ישראל גוי אחד בארץ? בא השטן מאחורי הפרגוד ואומר, מה עם עם ישראל? איפה עם ישראל? רק דמה בן נתינה מוזכרה בקידושין, ומה עם עם ישראל? הוא לא חכה, אני אראה לך מי זה עם ישראל. שנה אחרת אני נותן לגוי פרה אדומה. פרה אדומה, מי מוסר נפשו וכספו על פרה אדומה? רק ישראל, גוי אחד בארץ. עובדה, נכנסו חכמי ישראל אצלו, הם מוכנים לשלם את אותו סכום, הרי יש פה שני אנשים שמשלמים סכום, ואותו סכום. על מה הגוי משלם את הסכום? הגוי שילם את הסכום על ידי מניעת המחירה. מניעת המחירה זה כאילו שילם את המחיר. הוא שילם את המחיר, כלומר מוכן להפסיד את המחיר, וקנה בזה כיבוד אביהם, נכון? מצווה חשובה. את אותו מחיר מבקש הגוי אחר כך מישראל. אז מה הכוונה? שישראל מוכנים לשלם כסף, אותו כסף על פרה אדומה. אם נשווה בין השניים, אז הגוי משלם כסף עבור מצווה שהוא לא מצווה, אבל הוא מבין. וישראל מוכנים לשלם כסף עבור מצווה שהם מצווים ולא מבינים. מה יותר גדול? יותר גדול מצווה שאדם מתנדב לעשות ומבין אותה ועושה אותה עם כל הלב, או מצווה שאדם לא מבין, אבל הוא עושה את ציווי הבורא יתברך, באשר זהו ציווי הבורא יתברך. מה יותר גדול? היו שואלים אותי, הייתי אומר, מי שלא מצווה, בכל אופן עושה, מגיע לו אות הנשיא למתנדב, כמו שאמרתי קודם, הוא באמת מתנדב, מגיע לו אות הנשיא למתנדב, הוא עושה. מה הוא עושה? הוא עושה את הציווי, הוא עושה את רצונו שלו? הוא עושה את רצונו שלו. זה יפה, זה מאוד יפה. ראוי להערכה. אבל מי יותר ראוי להערכה? מביאה גמרא דברי רבי חנינה. רבי חנינה אמר, גדול המצווה ועושה יותר מי שלא מצווה ועושה. כי המצווה ועושה עושה את ציווי השם יתברך. אבל אולי הוא עושה גם מה שנעים לו. יש ציווי השם יתברך לאכול חרוסת בליל הסדר. זה מנהג דרבנן, זה גם יש ציווי מבורא יתברך, אבל חרוסת, מי לא אוהב לאכול חרוסת ולקק קצת צלחת? כל הילדים אוהבים לאכול חרוסת בליל הסדר. אבל גם תמרור בליל הסדר אתה אוכל באותו התלהבות, כן, כן, זה גם מצווה, כי אני מבין את המצווה, זכר לבאים מערו את חייהם, עונה מרור דרבנן, אבל זכר לבאים מערו את חייהם, אז גם זה אני מבין. ומצה זו שאנו אוכלים על שום מה, מה זה על שום מה, אתה צריך טעמים? לא צריך, אבל העניין של המצה, לזכות ירח יזריים, על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ. אז אתה מבין את כל המצוות של ליל הסדר? אני מבין את הכל. ארבע כוסות גם אתה מבין? כן, אני מבין. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, אז הכל אתה מבין. אתה מוכן לקיים מצווה שאתה לא מבין? אז בשביל מה אני אקיים אותה? אני, יש לי מצוות שאני מתחבר איתן. מה שאני מתחבר, אני אוהב. דיברנו בשיעור על פריקה, מצוות השבת הוידה, פריקה וטעינה, נו, צער בעלי חיים. בטח, כל אחד מתחבר. צער בעלי חיים, ודאי, ודאי. אני מתחבר, אז אני מבין. תגיד לי, פרה אדומה אתה מתחבר? מה פתאום? לא. אמר הקדוש ברוך הוא, בואו תראו, דם בנתינה הגדלות שלו בקיום מצוות כיבוד אביהם. ישראל הגדלות שלהם במה? בפרה אדומה. אז פרה אדומה, זה רק פרה אדומה או זה כל המצוות? תשובה, כל דבר שיצא מן הכלל ללמד, לא למד על עצמו בלבד יצא, על כל המצוות כל הזה. לכן ההקדמה לפרה אדומה היא, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. מהי זאת חוקת התורה? היה לה כתוב לפתוח, זאת חוקת פרה אדומה. מהי זאת חוקת התורה? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. כל המצוות כולם, ודאי שיש מצוות שיש להם טעמים, ואתה מבין את הטעמים והכל. האם אתה מוכן לקיים את המצוות גם אם לא היית מבין? אתה מוכן לקיים כן או לא? אז המבחן הוא פרה אדומה. אם ישראל משליחים כל כך הרבה ממון על פרה אדומה, אות ומופתו שהם מקיים את כל, מוכנים לקיים את כל התורה כולה בתור ציווי הבורא יתברך. אז מה עדיף? עדיף המתנדב או עדיף מי שמקיים ציווי הבורא? תשובה, ציווי הבורא עדיף. וזה מה שכתוב, אמר רב חנינא, הגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז מפרה אדומה לומדים את הכוח הציווי. ולכן זה מחפר על חטא העגל. למה זה מחפר על חטא העגל? כי בחטא העגל הם עשו מה שבא להם, עשו מה שהם רוצים, כי זה משה האיש, לדענו מהיה לו, ואז אומרים לאהרון, עשה לנו אלוהים שנלכו לפנינו, אתה עושה מה שאתה רוצה, או אתה עושה את ציווי הבורא, אבל הבורא יתברך ציווה אלוהים עשיך, לא תעשה לך, והבורא יתברך ציווה לעשות כרובים, אז מה ההבדל? שכרובים במשכן מותר, ועגל זהב אסור, זה הבדלים דקים, אני לא מבין את ההבדלים האלה, אתה לא מבין, אבל אתה מקיים את הציווי או לא מקיים את הציווי? שאול שלא נלחם בעמלק לימד אותנו שכיוון שהוא לא הבין את המצווה, הוא לא קיים את המצווה, היו לו ספקות במצווה. אבל פרה אדומה מלמד אותנו לקיים את המצוות באשר הן לבדן ציווי השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא במלאכת המשכן, זה הדבר לאהרון, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה עליכם כבוד השם. אתם צריכים להתרגל מעכשיו בהקמת המשכן לעשות ציווי השם, לא מה שאתם רוצים. הרי היום אתם שמחים, ויהי, ויהי זה היום הכי מלא שמחה, יום שנברו בו שמיים וארץ, יום שנטל עשר עטרות, יום של התקרבות לקדוש ברוך הוא. קירובן של ישראל הקדוש ברוך הוא הגורם ריחוקן. זה מטבע לשון של הרמב"ן. כלומר, אינו דומה החוטא בפלטין של מלך לחוטא שלא בפלטין של מלך. הרמב"ן כותב את זה באיגרת הרמב"ן, בדרשת הרמב"ן לראש שנה, הוא כותב שהימים של עשרת ימי תשובה הם כל כך גדולים שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא שהוא ממציא את השם עלינו בבחינת דרשו השם בהימצאו. לכן מי שמונע את עצמו מן התשובה בימים האלה, הרי הוא ודאי שחטאו יותר גדול. וכן אומר הרמב"ן אותו דבר, למה באתי לעני לארץ ישראל? אז יש שאומרים, הוא בא בגלל שהיה לו צרות, בגלל שהיה לו רדיפות, אבל הרמב"ן כותב למה הוא בא. הוא יודע שעיקר קיום המצוות בארץ ישראל, שהיא נקראת פלטין של מלך. ולכן הרמב"ן אומר, לכן באתי לארץ ישראל כדי לקיים... אבל מה אומר הרמב"ן מצד שני? מי שמכריז את המלך בפלטין של מלך, לא דומה המכריז את פלטין של מלך ומכריז שלא פלטין של מלך. אם כן, יש קירוב לפני השם מבחינת הזמן, אלו עשרת ימי תשובה, ויש קירוב לפני השם מבחינת המקום, וזה ארץ ישראל, ויש קירוב לפני השם גם מבחינת המקום וגם מבחינת הזמן, זה יום חנוכת המשכן. כמה שהיום הוא יום של שמחה, יום שנבראו בו שמיים וארץ, ויום שירדה שכינה בתחתונים, ויום שירדה אש, דווקא באותו יום אתם צריכים לקיים את המצוות בגלל שהשם מצווה אתכם, לא מה שאתם רוצים. לכן אומר משה לאהרון, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה לכם כבוד השם. אז האופוזיט של זה, זה מי שעושה מה שהוא לא נצטווה, עושה מה שבא לו. זה שני בני אהרון, שקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. לכן הכתוב מדגיש את שני הדברים, זה לעומת זה. משה אומר לאהרון, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה לכם כבוד השם, בבחינת גדול המצווה. ומי שעושה משהו לא מצווה, והוא מחליף ועושה מה שבא לו, זה ויקחו שני בני אהרון, איש מחתתו, ויתנו בעין אש, הם עושים הפוך מפרה אדומה, הם עושים מה שהם רוצים. וכמו שהנציב מביא בשם המדרש, שנכנסו כל אחד לחוד, הם נפגשו בפנים, לכל אחד היה רעיון להביא עוד אש מן האידיוט, ככה הם חשבו. הם חשבו שככה הם יורידו את השכינה, כי הרי משה שימש, והייתה בעיה באמת אמיתית, שמשה רבינו שימש בכהונה שבעה ימים, ועדיין לא ירד האש מן השמיים, התחנן משה, מתפלל להשם, שתרד אש מן השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את אהרון, הוא יהיה הכהן הגדול, והוא יוריד אש מן השמיים. אבל כשירדה אש מן השמיים, אז שני בני אהרון חשבו שיש להם עוד תפקיד להביא אש מן האדיוט, והם לא ידעו שהם לא צוו בדבר. אז הם עשו מה שהם מבינים, אבל לא מה שהשם ציווה, או ההפך ממה שהשם ציווה. אתם עושים ההפך ממה שהשם ציווה? לכן נאמר, בקרוביי אקדש. מה זה בקרוביי אקדש? בקרוביי זה, אף על פי שהם קרוביי, הם קרוביי, כי הם שני בני אהרון, והם קרובים להשם. אז ניתן לפרש בקרוביי אקדש, אף על פי שהם קרוביי, אין בונוסים בהקמת המשכן. כגונן לדעת את מה רצון השם. או אפשר לפרש בקרוביי אקדש, בגלל שהם קרוביי, בגלל שהם כל כך קרובים אליי, כמו שאמר משה, הם גדולים ממני וממך, אבל מידת הדין פגעה בהם ביותר בגלל שהם קרוביי, שהם מכניסים את המלך הפלטין שלו, שהם עושים מה שהם רוצים ומוכנים למסור את נפשם אפילו בעבור. והנציב עוד מסביר שבעצם שני בני אהרון הם עשו לשם שמיים, הם חשבו שהם עושים לשם שמיים, והם מסרו את נפשם בדרך הזאת על עבודת השם. אבל כל זה בדרך מה שהשם לא ציווה. אז אם אנחנו אומרים שבספר השני שנוציא מחר נקרא על פרה אדומה, שפרה אדומה היא מחפרת על חטא העגל, וכיצד היא מחפרת על חטא העגל? בגלל שישראל מקיים את המצווה שהיא בבחינת גזרה חוקה חקקתי ואין לכם רשות לערער אחריה, וזה מצווה שאומות העולם מונים את ישראל. לכן הגוי אומר ליוחנן בן זכאי, תשמע, זה כמין כשפים, אתם ואנחנו שווים. יוחנן בן זכאי, תראה, אני באמת לא מבין את זה. הוא אומר לגוי תירוצים בשביל הגוי, כי הגוי לא מסוגל להבין מה זה שישראל עושים את המצוות באשר זה ציווי השם יתברך. אבל אנחנו לא מקיים את המצוות באשר עושים את רצון השם, וזה הקירוב לפני השם. אז ממילא זה מחפר על חטא העגל. אבל אם היינו מביאים פרה, הוא אשר אמרתי, אם היינו מביאים פרה כדי לחפר על חטא העגל, אנחנו כבר יודעים את הטעם, אז זה לא היה מחפר על חטא העגל, אתם יודעים מה אני אומר? אם היינו אומרים שמביאים פרה כדי לחפר על חטא העגל, אז יש לנו מטרה, אז אכן כבר לא היה מחפר על חטא העגל, כי אז עושים את זה לשם המטרה, לא לשם ציווי הבורא. אבל עושים את הפרה בגלל שזה ציווי השם יתברך, כי עושים את ציוויו. אז ממילא זה מחפר על חטא העגל באשר עושים ציוויו של מקום. נמצא שבספר השני אנחנו מבינים למפרד פרשת השבוע שבספר הראשון על שם בני אהרון. שם בני אהרון עשו מה שהשם לא, כתוב אומר, אשר לא ציווה אותם. וזה בניגוד למשה שאמר לאהרון ביום הזה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. זה הדבר ולא דבר אחר. כלומר, אל תעשו דברים מעצמכם. תעשו רק מה שהשם ציווה. זה לא חייב להיות דווקא בחנוכת המשכן. בכל פעולה או פעולה שאדם עושה, יכול להיות צדדים שאדם עושה את ציווי השם, או שעושה את רצונו. כמו שידגים לכם בסיפור, שקרה לי אתמול. אחרי פורים, אנשים יש להם זמן, או אין להם זמן. אחרי פורים, יש להם יותר זמן מכל השנה. כמה סמכו, כמה שאתו, יש להם זמן? יש להם זמן. יש להם מצב רוח? יש להם מצב רוח. ולמרות זאת, קרה הסיפור הבא, היה מאוד מעניין. מעשה שהיה כך היה. הלכתי להתפעל להרביד את בית הכנסת, התקבץ המניין, חיפשו חזן, חיפשו חזן. עמד שם יהודי חשוב, תלמיד חכם, רב של אחת הקהילות בארץ. לפני הכבוד אני לא אומר את שמו, רק אני אומר מה היה הסיפור. ואמרתי לרב הזה, אולי תתפלל לפני העמוד, אתה רוצה להתפלל לפני העמוד? אומר, תראה, אבל אני לא מחויב בפורים, כך הוא אומר לי בבדיחה, אני לא מחויב בפורים, אני פרוז, לא הייתי מוקף, איך אני אתפלל ערבית, כך הוא אומר לי. לא, בצחוק. אני אומר לו, בסדר, תפילתך תהיה מקובלת על כל הציבור, בוודאי, עכשיו כבר מוצאי פורים, אין דין מוקף, אין דין פרוז, כולם ישמחו בתפילתך. והוא רב של קהילה חשובה. אבל הציבור לא יודעים מי הוא ולא הכיר אותו, התפלל לפני העמוד. גמר תפילת 18 וחיכה. גמר תפילת 18 וחיכה. ופתאום מישהו דופק לו שיגיד קדיש, הוא לא אומר קדיש. ומישהו סופר את האנשים, אומרים לו, יש מניין, הוא לא מתחיל. איך? עשו סימן, כן. אז מישהו עשה לו סימן שהוא מחכה לי. אני מעולם לא רוצה שיחכו לי, וזה גם מפריע לי בתפילה, אני רוצה להתפלל. כמו רגיל. אמר לי, כבר התלבטתי, אולי אני צריך עכשיו למהר, להגיד את התפילה מהר, כדי שלא יחכו. אבל אי אפשר, אני לא יכול. אז אני אמרתי, אני אתפלל רגיל, בתקווה שלא יחכו. קיצור, הוא מחכה. עושה להם סימן, שהוא חכה, עושה להם סימן. בסוף, אחד הבחורים פקעה סבלנותו, ומה אומרים אחרי התפילה? קדיש תתקבל. גדל והתקדש, מאיר הבא, התחיל להגיד קדיש, תתקבל. גמרת קדיש, ואמרו אחר כך, כמו בנוסח ספרד, אומרים מזמור אחד של תהילים, ואמר עוד פעם את הקדיש אחרי זה, אחרי זה אמרו עלינו וקדיש יתום וזה וזה וראיתי, ואחר כך סוף סוף ברוך השם גמרתי את התפילה וראיתי שהתקרקמו פניו, ככה נעלם. חשבתי בליבי, מה צריכים לעשות? צריכים לגעור בבחור הזה הצעיר שאמר קדיש או לשתוק, משכיל בעת הידום. אמרתי טוב, כיוון שהדבר נוגע בעקיפין אליי אז יש לי נגיעה בזה, אז אני צריך לשתוק, אבל באמת מה חשבתי? כי אתה מתפלל, אתה מתפלל כדי לעשות הרצון הבורא יתברך, או אתה רוצה לסמן וי, גמרתי וללכת. כמה עבירות קשורות בדבר הזה. החזן שנבחר הוא תלמיד חכם, אז יש כאן את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, עניין של כבוד תלמיד חכם. עניין שני, אני חושב, יש כאן שכתוב, כל מי מתפלל בחוזקה, אין עונים אמן אחר ברכותיו. כך כתוב בפירוש בהלכה. מי שמתפלל בחוזקה. אז מי שהחליט להגיד קדיש, הוא נקרא מתפלל בחוזקה ואין עונים אמן. זאת אומרת, הוא הכשיל את כל הציבור, שהם אמרו אמן סתם, כמו אמן יתומה, אמן יתומה. ואין מה לדבר ואהבת לרעך כמוך, שהוא פגע באותו רב, שלא בצדק. אם הרב הזה החליט לחכות, לא משנה שיהיה השיקול אשר יהיה, שיקול כזה, שיקול כזה, הוא החזן, הוא נבחר לחזן, זה השיקול שלו, יכול לגשת אליו, יכול לדבר איתו, יכול להשפיע עליו, אולי כן, אולי לקצר, לא צריך לחכות, וזה ישנה בו בקדום, לא לחכות לאף אחד, יש עשרה להגיד בניין, תגיד לו מטעם הלכה, תגיד, אבל זה שאתה עושה לבד, יש כאן כמה עבירות, אני חושב, עבר על ואהבת לרעך כמוך, כי מיד החזן הזה, החזן הבעל תפילה נעלב מאוד, הייתי על הפנים שלו שהוא נעלב, יש עניין של מתפעל בחוזקה, לא בסדר שהוא מתפעל בחוזקה, בקיצור, אני חושב, אז מה? אז הוא עשה את רצון השם, הוא התקדי באותו רגע בדיוק על המדרש חזן הזה. מה הוא עשה, את רצונו או את רצון הבורא? רצון הבורא שאנחנו מתפעל כולנו ערבית, אבל ברגע שהוא ניגש, הוא לא ניגש, הוא התחיל להגיד קדיש, עשה את רצונו, את רצון הבורא, עשה את רצונו. למה רצונו? כי חווה על הזמן. הוא יכול לנצל את הזמן לעשות משהו, אבל מה הוא יכול לעשות? הכי חשוב נגיד זה ללמוד. ללמוד הוא יכול גם עכשיו. אם מחכים, ייקח ספר, יש שם ספרייה גדולה, שסים וספרים, ייקח ספר, ילמד. אז מה אפשר לכבר יהודי למהר אחרי פורים? אחרי אתם מניבים, מה זה פורים? פורים העניינו, קימו וקיבלו היהודים. קיבלו מרצון. מה זה קיבלו מרצון? קבלת עול מלאכות שמיים. עול מלאכות שמיים זה לעשות רצון, השמיים, רצון הבורא יתברך. האם זה רצון הבורא יתברך? עכשיו, בדוגמה הקטנה הזאת אני רוצה להראות לכם, שאנחנו נפגשים בחיים הרבה פעמים בשאלה, מה בעצם אנחנו עושים? עושים את רצוננו אנו, או עושים את רצון הבורא יתברך? אנחנו מביאים לפני הבורא אש אשר ציווה או אשר לא ציווה. היא הייתה הרגשה שהקדיש שהוא אמר, זה השם לא ציווה. השם היה מוותר על זה, מצידי תלך הביתה, אין לך זמן, תלך הביתה ולא יקרה לך שום דבר, הלכת הביתה. זה שהוא אמר קדיש, זה מבחינת אש זרה שלא ציווה אותה. אז כל פעם ופעם בחיים נחשוב על כל פעולה שאנחנו עושים, זה באמת צריך לעשות או זה לא צריך לעשות. חזון איש כותב באחת האגרות שלו, בכל פעולה או פעולה שהוא עושה הוא חושב, זה מה שפסק השולחן ערוך, זה רצון הבורא יתברך או לא. אם מתרגל לעשות כדברים האלה, אז באמת יהיה לנו שמחה של ביום השמיני של השריית השכינה, שכל מטרת השריית השכינה היא לעשות מה שהשם ציווה. אבל אם לא נחשוב ונעשה מה שבא לנו, כשאנחנו מתחברים, כשאנחנו רוצים, הרי זה מבחינת אש זרה. וגבול דק עובר בין שני הדברים האלה. אז נזכה כולנו שאחרי פורים שנקימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, היא מבחינת ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, הרבה שמחה הם על די עשיית רצון הבורא יתברך. שבת שלום.